לטימר הטיף מעל בימות הכנסיות, וטען כי יש להכיר את כתבי הקודש בשפת העם. הוא אמר, מחברם של כתבי הקודש הוא אלוהים בכבודו ובעצמו. וכתבי הקודש חולקים את אותה גבורה ונצחיות של מחברם. אין אף מלך ואף כיסר שאינו חייב לציית להם. אבל נזהר מאותן דרכים צדדיות של מסורת אנשים מלומדה. אין זה מענייננו מה עשו אבות הכנסייה. אדרבה, דווקא מה שהם לא עשו צריך להדאיגנו. ברנס ופריט, רעיו הנאמנים של טינדל, נחלצו להגנת האמת. הרידליס וקרנמר הלכו בעקבותיהם. מנהיגים אלה של הרפורמציה באנגליה היו מלומדים, ומרביתם זכו להערכה רבה בקרב הקהילה הקתולית בשל להעתם ואדיקותם. התנגדותם לשלטון הכנסייה הקתולית נבע כתוצאה מן הידע שרכשו על הטעויות והשקרים של הכס הקדוש. משום שהיו בקיהים ברזי בבל, הדבר העניק יתר תוקף לטענותיהם נגדה. אשאל אתכם שאלה מוזרה, פלטימר אמר. האם אתם יודעים מי הוא הבישוף השקדם ביותר באנגליה? אני רואה שאתם מקשיבים ומשתוקקים שאומר לכם את שמו. אומר לכם, זהו השטן, שאינו עוזב לעולם את אזור השיפוט שלו. לעולם לא תמצאו הוא יושב בחיבוק ידיים. לכו לבקר אותו מתי שתרצו. הוא תמיד בבית, תמיד ליד המחישה. אני מבטיח לכם שלא תראו הוא אף פעם עושה עבודה רשלנית. במקום שבו מתגורר השטן, אין ספרים, יש נרות. אין כתבי קודש, יש מחוזות תפילה. אורה של הבשורה אינו מאיר את משכנו, אלא נרות שעבד קיקים אפילו בשעות הצהריים. הבוז לצלב המשיח, השבח לכספים הניתנים למען תיאור הנשמה, הבוז לעניים ולחסרי העונים, הבוז להלבשת עירומים, השבח לצלמים, להבנים ולבולי הץ עליזים, המקשטים את היכל האל, הבוז לאלוהים ולדברו הקדוש, השבח למסורות, לוועידות דתיות, ולהפיפיור העיוור והאטום. אוי, הלוואי שהבישופים שלנו ישקדו על זריעת זירי התורה הטובה, כשם שהשטן שוקד על זריעת דרדרים ועשבים שוטים. העיקרון החשוב שמתקני הדת הללו דגלו בו, הזהה לזה, שהוולדנסים, ויקליפ, ג'ון אס, לותר, צווינגלי ועמיתיהם דגלו בו, היה הסמכות הבלתי מעוררת של כתבי הקודש החסינים מטעויות. עיקרון זה היה אחד מעיקרי האמונה והדת שהם דגלו בו. הם התכחשו לזכותם של האפיפיורים, המועצות הדתיות, אבות הכנסייה והמלכים, לפקח על המצפון בענייני האמונה. כתבי הקודש היו הסמכות היחידה שהם סרו למרותה, והם בחנו לאורם את כל הדוקטרינות והרעיונות. אמונה באלוהים ובדברו עזרה את הקדושים הללו באומץ בשעה שהקריבו את חייהם על המוקד. לטימר אמר, לקדושים המעונים שנשרפו לצידו, רגע לפני שהלהבות השתיקו את קולם לעד, התנחמו והתעודדו, אנו נראה את היום הזה מהיר באור גדול את האנגליה, ואני מאמין שבחסד אלוהים הוא לא יכבה לעולם. בסקוטלנד, זרי האמת שפוזרו בידי קולומה והמיטב לביסור לא הושמדו כליל. במשך מאות בשנים, לחש הכנסיות באנגליה נכנעו לכס הקדוש ברומא, שמרו הכנסיות בסקוטלנד על חירותן. אולם, במאה ה-12, הדת הקתולית התבססה בסקוטלנד. באף מדינה אחרת לא הייתה לה שליטה מוחלטת יותר. באף מקום אחר לא שררה חשיכה עמוקה יותר. ועדיין היו קרני אור שהפציעו ופילחו את האפלה והעניקו הבטחה לעתיד. הלולרדים שבאו מאנגליה עם כתבי הקודש וכתביו של ויקליפ פעלו רבות לשימור הידע של הבשורה. בכל מאה קמו אנשים שהעידו עליה ומתו על קידוש אמונתם. בראשית הרפורמציה הגדולה הופצו כתביו של לותר, ומאוחר יותר הופצה הברית החדשה באנגלית, תרגומו של טינדל. שליחים אלה שחמקו מעיניה של הכנסייה הקתולית, עברו בחשאי, בהרים ובעמקים, הציתו את גחלת האמת שכמעט כבתה בסקוטלנד, וביטלו את פועלה המזיק והמשחית של רומא במשך 400 שנות דיכוי. ואז, דמם של הקדושים המעונים נתן לתנועה דחיפה חדשה. ראשי הכנסייה הקתולית שהתעוררו לפתע לסכנה שאימה על מטרתם, שלחו למוקד אחדים מבניה המכובדים והצילים ביותר של סקוטלנד. מן המוקד שהקימו, הופצו מילותיהם של העדים הגוזסים ברחבי הארץ. הרטיטו לבבות, הפיחו בהן תכלית נצחית. לשבור את כבלי השיעבוד של רומא. המילטון ווישארט, שהיו הצילים באופיים, כמו גם במוצאם, ורבבות חסידיהם שהיו מפשוטי העם, מסרו את חייהם על המוקד. החייש היוקדת ששרפה את וישארט, הרשים האדם של אהבות האש לא ישתיקו, אדם שינחית להנחיית אדוני מכת מחץ על שלטון הכנסייה הקתולית בסקוטלנד. ג'ון נוקס פנה עורף למסורות ולתורות הנסתר של הכנסייה, וחל להזין את נשמתו באמיתות של דבר אדוני ובמשנתו של וישארט. כתוצאה מכך הוא היה נחוש לחדול מהתחברותו עם הכנסייה הקתולית ולהצטרף למתקני הדת הנרדפים. רעיו העיצו בו לכהן כמטיף. תחילה הוא נרתע מן המחויבות הזו. רק לאחר מספר ימי התבודדות והתלבטות הוא הסכים. אך מרגע שקיבל על עצמו את המשרה, הוא התקדם מנחישות, בעוז ובאומץ, כל עוד נשמת חיים פיימה באפו. מתקן דת נאמן ומסור זה לא פחד מאיש. לאבות המוקד של יעטו סביבו, הקוררו ביתר שאת את לעיתותו לבשר ולהטיף. כשגרזן הרודן עונף מעל ראשו ואיים על חייו, הוא עמד על שלו וכמה מכות נמרצות מימינו ומשמאלו כדי לחסל את האלילות. בזמן שג'ון נוקס נפגש פנים אל פנים עם מלכת סקוטלנד, שבנוכחותה דאך להתם של רבים מראשי הפרוטסטנטים, הוא נשא עדות איתנה בעד האמת. נשיקות לא יכלו לזכות בליבו. איומים לא הפחידו. המלכה האשימה אותו בכפירה. לטענתה, הוא לימד את העם תורה שנאסרה בידי המדינה, ולפיכך חילל את צו אדוני, המורה לנטיים לציית לשליטיהם. נוקס השיב בהחלטיות. כיוון שהמקור והסמכות של אמונת האמת אינם נובעים מן השליטים, אלא אך ורק מן האל הנצחי. לפיכך הנתינים אינם מחויבים להתאים את אמונתם לזו ששליטיהם. לרוב, השליטים הם הבורים הגדולים ביותר באמונת האמת של אלוהים. גברתי, הנה אמרי לי, אילו כל בני אברהם שהיו נתיניו של פרו שנים רבות, היו דבקים בדת פרו, איזו דת הייתה רווחת בעולם? אילו כל בני האדם בימי השליחים היו דבקים בדתם של קיסרי רומי, אני מפציר בך גברתי, אנא אמרי לי, איזו דת הייתה היום בעולם? בעיקר גברתי, את יכולה לראות שהנתינים אינם מחויבים לאמונת שליטיהם, על אף שהם מצווים לחלוק להם כבוד. מרי ישיבה, אתה מפרש את כתבי הקודש בדרך מסוימת, ואילו הם, המורים הקתולים, מפרשים אותה בדרך אחרת, ומי עליי להאמין, ומי יהיה השופט? מתקן הדת השיב, עלייך להאמין באלוהים, שמדבר מפורשות בדברו. מעבר למה שדבר אדוני מלמד אותך, אל תאמיני לי או להם. דבר אדוני בהיר ומפורש. במקום שיש בו אי בהירות, רוח הקודש, שלעולם אינה סותרת את עצמה, תביר את אי הבהירות בעזר פסוקים אחרים, ברורים יותר. וזאת כדי לא להותיר ספק בליבם של מי שמתעקשים להישאר בורים. כאלה היו האמיתות שמתקן הדת, יעשו ללא חטא, ישמיע באוזני המלכה ואנשי חצרה, תוך סיכון חייו שלו. הוא דבק במטרתו, המשיך לפעול, בעודו עזור באותו אומץ יעשו ללא חטא, מתפלל ונלחם במלחמות אדוני, עד שסקוטלנד שוחררה מעול הכנסייה הקתולית. באנגליה, ביסוס הדת הפרוטסטנטית כדת הרשמית של המדינה הלך ונחלש, אך לא עצר כליל את הרדיפות. בעוד שרבות מן הדוקטרינות של הכנסייה הקתולית נדחו על הסף, לא מעט פולחנים ומנהגים קתוליים נותרו על כנם. האפיפיור הודח מכיסו כשליט עליון, אך במקומו הוכתר המלך כראש הכנסייה. פולחני הכנסייה היו עדיין רחוקים מאוד מן הטהרה והפשטות של הבשורה. העיקרון הנשגב של חופש הדת טרם מובן. על אף שמעשי האכזריות הנוראים שרומא נקטה בהם כנגד הכופרים, אומצו אך ורק לעתים רחוקות בידי השליטים הפרוטסטנטים. עם זאת, הם עדיין לא הכירו בזכות הטבעית של כל אדם לעבוד את אלוהים על פי צו מצפונו. הכל נדרשו לקבל את הדוקטרינות ולקיים את צורות הפולחן שהוכתבו בידי הכנסייה הממוסדת. מתנגדי הדת הקתולית סבלו רדיפות קשות, או מעט פחות קשות, במשך 400 שנים. במאה ה-17, אלפי רועי קהילות הודחו ממשרותיהם. על העם נעשה להשתתף בהתקהלויות דתיות כלשהן, זולת אלה שהותרו בידי הכנסייה. אלה שלא צייתו לצו, היו צפויים לנשים כגון כנסות כבידים, מאסר וגירוש. אותן נשמות נאמנות, שלא יכלו להימנע מלתסף יחדיו כדי לעבוד את אלוהים, נאלצו להיפגש בסמטאות אפילות, בעליות גג נסתרות, ובתקופות מסוימות בשנה, ביערות בחצות הליל. בניו הרדופים של אדוני נאספו בהיכל אדוני שנבנה על ידו, בלב היער, כדי לשפור את ליבם לפניו, בתפילה ובהלל. החרף אמצעי הזהירות שנקטו בהם, רבים נתפסו וסבלו למען אמונתם. בתי הכלא היו עמוסים, משפחות נהרסו, רבים גורשו לארצות רחוקות, ועם זאת, אלוהים שרה עם חסידיו, והרדיפות לא הצליחו להשתיק את עדותם. רבים מהם גורשו לאמריקה, והניחו בה את יסודות החירות האזרחית והדתית, שעליהם מושתתות מעוזיה וגאוותה של אומה זו. פעם נוספת, כמו בימי השליחים, הוהילו הרדיפות לקידום הבשורה. בצינוק מצחין, עמוס בפושים ובעוללים, נשם ג'ון בניין את האוויר הצלול של גן העדן, וכתב את האלגוריה הנפלאה מסעות ההלך, על אודות מסעו של צליין משיחי מהיר ההרס, העולם הזה, אל ההיר השמימית, העולם הבא. במשך 200 שנה, הקול שיצא מן הכלא, בבדפורד, דיבר בעוצמה שהרטיטה את ליבם של בני האדם. הספרים של בניין, מסעות ההלך, וחסד רב לגדול החוטים, הנחו רגליים רבות אל דרך החיים. בקסטר, פלוול, הלהין, וגברים אחרים ברוכי כישרון ודעת, ובעלי ניסיון משיחי עמוק, ניצבו באומץ להגנת האמונה שניתנה באהבה לקדושים. המלאכה שהם ביצעו, ששליטי העולם הזה הוציאו על מחוץ לחוק, וקבעו את העונש עליה, לא תובד לעולם. הספרים מעיין החיים ושיטת החסד של פלוול לימדו אלפי בני אדם להפקיד את ליבם מידי המשיח. ספרו של בקסטר, פסטור, הרפורמציה, שימש מקור ברכה לאנשים רבים שנחשפו לתחייה במלאכת אדוני. בספרו, מנוחת הנצח של הקדוש, הוביל נשמות רבות אל המנוחה שנועדה לחסדי אדוני. 100 שנה מאוחר יותר, ביום של חשיכה רוחנית כבירה, הופיעו וייטפילד ושני האחים לבית וסלי כנושאי אבוקת האור של אדוני. תחת שלטונה של הכנסייה הממסדית, שקעו אזרחי אנגליה במצב של התנוונות דתית שלא הייתה שונה בהרבה מאלילות. הדת הטבעית, המבוססת על התבונה האנושית והניסיון האנושי, ולא על התגלות על-טבעית, הייתה נושא הלימוד החביב על הכמרים, ורוב משנתם עסקה בו. בני המעמדות העליונים בזו לאדיקות הדתית, והתגאו בכך שהם הרבה מעל מה שהם כינוי קנאים עיוורים. האנשים הפשוטים היו ברובם בורים ושקעו בפשיעה וברגלים מגונים, בעוד שלכנסייה לא היה את האומץ או את האמונה להמשיך לפעול למען האמת שלך ונחלשה. התורה הנשגבה שצידוק הדין באמצעות אמונה שלותר לימד בצורה כה בהירה כמעט נשכחה. את מקומן תפס עיקר האמונה הקתולי שדגל ברכישת גאולה באמצעות מעשים טובים. ויטפילד ושני האחים לבית וסלי, שהיו חברי הכנסייה הממסדית, חיפשו אחר חסדי אדוני בכל ליבם ומאודם. הכנסייה הקתולית לימדה אותם כי ניתן להשיג את חסדי אדוני באמצעות חיי חסידות, קיום מצוות והשתתפות בטקסי הדת. כשצ'רלס וסלי נפל פעם למשכב וציפה למותו הממשמש ובא, שאלו על איזו תשתית הוא מבסס את תקוותו לחיי נצח. הוא השיב, עשיתי כמיטב יכולתי כדי לשרת את אלוהים. כשווסלי הבחין כי החבר ששאל את השאלה אינו שבע רצון מתשובתו, הוא חשב לעצמו, באמת, האם המאמצים שאני משקיע אינם מהווים מילה מספקת לתקווה? האם הוא יגזול ממני את מאמציי? אין בעדי דבר אחר שאוכל להסתמך עליו. כזו הייתה החשיכה שירדה לכנסייה, אשר הסתירה את מעשי הכפרה של המשיח, גזלה מן המושיע את תהילתו, והסבה את ליבם של בני האדם מן התקווה היחידה לגאולה, דמו של הגואל הצלוב שמת כקורבן תמורה. וסלי ועמיתיו למדו עכשיו שהאמונה האמיתית שוכנת בלב, ושתורת אדוני חלה לא רק על המעשים והמילים, אלא גם על המחשבות. עודם משוכנעים בצורך, בקדושת הלב ובתיקון ההתנהגות, הם החלו לחפש בלהט אחת דרך חדשה. בעזרת תפילות שקדניות ומאמצים כנים, הם ניסו להכניע את יצר הרע השוכן בלב. הם חיו חיי התכחשות עצמית, צניעות וגמילות חסדים, וקימו בקפדנות רבה כל מצווה וכל שיטה שיכלו לדעתם לסייע להם להשיג את מסת ליבם, את הקדושה שתזכה אותם בחסד האל. אך תכליתם נכזבה. מאמציהם לשחרר את עצמם מהרשעת החטא ולשבור את כוחו עליהם עלו בתוהו. היה זה אותו מאבק שלותר התמודד עמו בתאו בהרפאות. הייתה זו אותה סוגיה שישרה את נשמתו. מה יצדק אנוש עם אל? איוב ט' 2. להבות האמת האלוהית שכמעט קבעו על מזבחות הדת הפרוטסטנטית יוצצו מחדש בעזרת הלפיד העתיק שעבר מדור לדור בידי המשיחיים מבוהמיה. אחרי הרפורמציה נרמסה הפרוטסטנטיות בבוהמיה תחת רגלי צבאותיה של הכנסייה ברומא. כל מי שסירב להתכחש לאמת נאלץ לברוח מארצו. אחדים מהם שמצאו מקלט בסקסוניה דבקו באמונה העתיקה. צאצאיהם שמשיחיים אלה הביאו את ההור שזרח על וסלי ועמיתיו. אחרי שג'ון וצ'רלס וסלי הוסמכו לשירות הבשורה, הם יצאו בשליחות לאמריקה. על הספינה הייתה חבורה גדולה של מואבינים. סופות הזאת השתוללו במהלך המסע, וג'ון וסלי, שפגש בשר המוות פנים אל פנים, חש שאין בליבו ודאות על התפייסותו עם אלוהים. אך בניגוד לו, הפגינו הנוסעים הגרמנים שלווה ואמון שהיו זרים לו.